רוצה להוסיף עוד משהו בסדר ההכנות שלנו לפסח. משהו שהוא נקודה מאוד מרכזית, תכן שכבר דובר עליה. ולמעשה, פסח, מהותו, עיקרו, קורבן פסח. קורבן פסח. שנחרב בית המקדש, למעשה, כל היסוד, כל היסוד של ליל הסדר, למעשה, כאילו חסר באמת, באופן מהותי. אנחנו יודעים שגם פסח מצרים, הכל מתחיל עם משחור קחו לכם, זו נקודת התנוצצות ההסכמה להיגאל, וההימשכות אחרי הקדוש ברוך הוא, שכבר במצרים, כבר בשבת הגדול. ולמעשה, ההקרבה בערב פסח, היא נכאורה הבסיס לכל הסדר שאחר כך. לא רק המרור שהוא מדרבנן בזמן הזה, כי אין לנו פסח. גם לגבי מצה, יש מחלוקת אמוראים, עם מצה דאורייתא או מצה דרבנן, כשאין פסח. זאת אומרת, בעצם הלב הוא קורבן פסח. קורבן פסח בעצמו הוא גם כן קורבן מאוד מיוחד. מצד אחד הוא קורבן ציבור, דיברנו על זה כבר, כי הרי הוא דוחה שבת, קורבנות יחיד לא דוחים שבת. מצד שני, מוטל על כל אחד ואחד להיות בבחינת מקריב, זה כאילו בחינת קורבן יחיד, זה לא מספיק שכהן יקריב עבור כל עם ישראל. אבל יש כאן עוד משהו מיוחד, קורבן פסח בעצם הוא מין שלמים, בעצם קורבן שנאכל הבעלים. אין לנו דבר כזה בדרך כלל, קורבן ציבור, בדרך כלל הוא לא שלמי, הוא לא קורבן כזה שהיחיד מוזמן לאכול על שולחנו של מקום, אין דבר כזה בקורבנות ציבור בדרך כלל. והנה קורבן פסח הוא כזה, ואולי במובן מסוים דווקא כזה. יש מה לחקור ביחס בין ההקרבה בקורבן פסח לבין מצוות האכילה. רואים שכל מוני המצוות מונים כאן שתי מצוות. מצוות הקרבה ומצוות אכילה. ובדרך כלל, בכל הקורבנות יש רק מצווה להקריב, אין מצווה. במצוות האכילה, גם הקורבנות הנאכלים לא מוזכרת בתור מצווה בפני עצמה. וכאן, מצווה בפני עצמה, האכילה. למה? למה זה מנוי בפני עצמו? אומר בית הלוי ששאר הקורבנות, מצוות האכילה בהם, הקורבן צריך להיות נאכל. חלק מפני הקורבן הוא כזה שחלקו עולה לגבוה וחלקו נאכל לבעלים. כאן זה לא שאנחנו באים לאכול את הקורבן כדי שיהיה הקורבן נאכל. כאן העניין הוא אחר, צריך שאנחנו נאכל, שכל יחיד ויחיד יאכל, זה מצד מה שהיחיד צריך לאכול. יתר על כן, נשאלת השאלה, מה בשביל מה? הקורבן בשביל האכילה, או הפוך? מכיוון שהייתה הקרבה, אז צריך לאכול את הבשר. יש הרבה אחרונים שאומרים שכאן ההקרבה היא הכשר, ככה זה נראה אולי על פניו, שהרי ההקרבה נעשית בי"ד לצורך, אל הסדר. לכאורה זה התכלית שהקורבן יהיה נאכל במסגרת אל הסדר. אז יש פה הקרבה מיוחדת. קורבן מיוחד שכאילו התכלית בו, נקודת השיא שבו, זה לא דווקא הקרבה לכאורה, מה שבדרך כלל אנחנו תופסים רק בתור מצטרף, יש גם אכילת הבעלים, אלא פה לכאורה השיא הוא דווקא מה? שאנחנו, החידוש, שאנחנו זוכים להיות אוכלים משולחן גבוה. אומר הנציב בלי שזה הסיבה שיש נוהגים ללבוש קיטל בליל הסדר, כי בעצם כל ענייני ליל הסדר, כל העשייה של הלילה, אומר הנציב, זה כאילו לשמר עד כמה שאפשר את המציאות הזאת שכאילו קורבן פסח. כשיש קורבן פסח, אז אוכלים השולחן גבוה, אז זה אימה ופחד, אנחנו מוזמנים על שולחנו של מקום, יש פה מדרגה מיוחדת במינה. אז זה לכאורה החידוש פה, ואנחנו עוד נברר אותו, שבעצם יש פה, הופך להיות כל יחיד ויחיד בעל בית על הקורבן ציבור הזה, ולא רק זה, לקורבן ציבור הזה צריך לדאוג מצד הקורבן שלו שהוא יגיע לכל אחד ואחד. וככה זה מוסבר בעצם באופן רעיוני, בדברי הרב באופן רוחני. הרב אומר בעולת תהיה חלק א' בקורבנות, אומר הרב, הפסח, אם לא נאכל, כן, הלשון של הבריתא פה, הפסח אינו נאכל אלא בלילה, אינו נאכל אלא עד חצות, אינו נאכל אלא למנויה, אינו נאכל אלא צלי. אומר הרב, הפסח אינו נאכל אלא בלילה, הופעת הקדושה מקשרת את הכוח הלאומי הכללי של כנסת ישראל, להיות כאיש אחד ממש, כאיש אחד ממש, עד שקורבן היחיד של כל אחד נחשב כקורבן ציבור, זהו עניין המתגלה בפסח. כל הכלל כולו, קורבן היחיד של כל אחד נחשב כקורבן ציבור. ואחר כך הוא אומר, אבל אינו נאכל אלא למנויו. הקשר האמיץ הזה, שאחדותה של האומה תופיע בה על כל הפרטים בצורה אחדותית ממש, העולה למעלה מכל צורה קיבוצית המתאחדת, צריך הוא הזמנה מיוחדת, הסכמה עצומה להתקשר בעומק הקדושה שישמת האומה הפנימית. זוהי פעולת המינוי שבפסח. זאת אומרת, כל יחיד צריך לזמן את עצמו להיות, להיכנס, להיות כלל ישראל. זה לא סתם שהוא יהיה גם כן כלל ישראל, אלא הרב אומר אחר כך, בזה יואר על כל יחיד בהמשך, בסגולתה של קדושת המצווה, כנוס חילו המקודש שעצור משמתה היחידית, את דה ההכרה של היחידות הגמורה של כל האומה, של האומה כולה, בקדושת כל אחד ואחד מפרטיה. אומרת, בעצם יש פה איזה מין דבר כזה, כל האומה היא אומה אחת, וכל יחיד ויחיד הוא יחיד מיוחד, שכל כוח האומה מתגלה בו ומרוכז, וכל אחד ואחד הוא בחינת האומה כולה. כל אחד ואחד באופן סגולי. למה? משום שכל הלילה הזה הוא לילה סגולי. באופן הסגולי הזה כולנו מציאות אחת, וכל אחד ואחד הוא האומה. ממש. ככה בעצם גם מסביר הרב את הפתיחה בליל הסדר בקדש. הרב מסביר שמה, הקדש הוא אחד מהסימנים של הסדר. מה זה הקדש בעצם? זה לא חידוש, כי קידוש עושים כל יום טוב. הקדש הוא בעצם לא חידוש בליל הסדר. אבל הרב אומר כאן שהדגש, הקדש, שבגלל שקדושת הזמנים זאת מציאות אמת שכזו, שכשהיהודי עושה קידוש כאילו הוא מכיל את הזמן. אמנם ברור שזה לא מתחיל ממנו, לא שבת ולא יום טוב, אבל הפעולת הקידוש נעשית בצורה כזאת שאתה עכשיו מתרומם להיות כביכול מבחינת הכוח שמכיל את הקדושה. עד שיש ביד כל אחד מישראל ליתן כוח קדושה מצידו אל היום, לקדש את היום. על כן שורש הקידוש הפועלי ביותר, הפרטי הפועל מצידנו על היום, הוא נובע ביציאת מצרים. הרי בעצם שורש הכוח הזה מתחיל מאיפה? יציאת מצרים, קיבלנו את הכוח הזה להיות פועלים במציאות את הקדושה האלוקית. כל הסדר המופלא הזה של קורבן פסח, אנחנו רומזים לו, יש כאלה שאומרים קורבנו, יש עניין להגיד את סדר קורבן פסח בערב ליל הסדר. יש אפילו שנוהגים לאפות מצות מצווה דווקא מערב פסח, ממש אחרי חצות, תוך כדי שירת הלל, מעין מה שהיו עושים בזמן שהיו מכירים בבית המקדש של קורבן הפסח, שבשעת ההקרבה היו אומרים הלל שלוש כיתות, שלוש פעמים היו אומרים הלל. במציאות הזאת, לכאורה, יש מסבירים, היא ניכרת בחסרונה, למה שהאגדה פותחת די בהתחלה בעניין של החכמים שהיו מסובים אצל רבי עקיבא בבני ברק. וכאן זה די די קשה להבנה, מה פתאום גדולי החכמים האלה שהם היו ברבותיו של רבי עקיבא, מה הם מוצאים לנכון להיות דווקא אצל רבי עקיבא בליל הסדר? לכאורה צריך היה להיות אחרת, שהוא יהיה אצלם, אלא מכיוון שנמצאים אחרי החורבן. אחרי החורבן, לכאורה, איך יש כוח לעשות ליל ספר? אחרי כל המראה המרהיב, שעם ישראל כולו, בליל הסדר מרוכז בעיר הקודש ירושלים, כולם, בחינת מקריבים, כולם אוכלים את הסדר, פתאום עכשיו עושים ליל סדר, שעיקר חסר מן הספר. לשון הגמרא בפסחים דף ה' כזית פסחא והללה פקה איגרא, שאוכלים כזית פסח ואומרים הלל, הגג היה פוקע מרוב השמחה, מרוב העוצמה הזו, והנה אין כל זה. בעצם רבי עקיבא הוא המסדר, המאפשר, מתוך הראייה המיוחדת שלו, שהוא היה משחק, שהוא רואה שהוא היה יוצא מבית קודשי הקודשים, אז הוא בעצם בא ומפנים את מה שבעצם כל ליל הסדר הוא בעצם לילה נצחי. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, כי הוא בעצמו הרמב"ם מוסיף. למה? לא רק במובן הזה שכל הזמן אנחנו זוכרים את השורש, אלא שיציאת מצרים מדעת הדרך היא נעשתה, שבמעשה יש פה מפעל אלוקי הולך ועולה, דור אחר דור אנחנו ממשיכים בכוח הגאולה, ואנחנו יודעים שגם המשברים שהיו, גם הגלויות, הרי הם לא היו נסיגה אחורה לעמם חס ושלום את עצם יציאת מצרים, אלא הפוך, להעמיק את היסוד הזה שנקבע ביציאת מצרים, היסוד הזה שהקדוש ברוך הוא אלוקי עם ישראל, להופיע אותו בצורה האמיתית האחדותית, שהעצמיות שלנו תהיה לגמרי דומה לעצמיות המעשה האלוקי שביציאת מצרים. וכאן יש דבר מעניין שאנחנו צריכים כאן לבאר אותו, שבכל זאת יש בחינה שלמעשה כל ליל הסדר מושתת על היסוד הזה של פסח, אולי גם דווקא דרך ההלל. ההלל של ליל הסדר, מה העניינו? קצת רציתי להרחיב את הדיבור על העניין הזה, קצת להבין יותר את הנקודה הזאת. הראשונים מאוד התקשו במשמעות הזו של הלל דיני הסדר. קודם כל אנחנו רואים שהלל הזה חצוי לשניים, חלקו לפני תחילת מצה, וחלקו אחרי הסעודה, מוזכרת בגמרא ברכת השיר, זאת אומרת, מברכים על ההלל הזה. מברכים אחרי, האם מברכים גם לפני? מה עניינו של ההלל הזה? חלק מהראשונים אמרו, כן, שמברכים על ההלל הזה. הרמב"ן והר"ן, כן, נטו לומר, מברכים, מברכים על ההלל של ליל הסדר. זה שההלל הוא חצוי. למה באמת תוקן כך? הסברים הראשונים, שום שזה הלל, הלל על מצווה. זה הלל מיוחד. עניינו של הלל הזה, זה הלל על מצווה. עוד שום הגמרא, את שאר ישראל, שוחטים פסחיהם ונוטלים לולביהם ולא אומרים שירה. אז זאת אומרת, ההלל שנעשה בשעת הקרבה של הפסח. ודאי זה הלל מיוחד. זה הלל על מצווה, כמו נוטלים בלעביהם ואומרים שירה. אז ודאי שהלל הזה הוא הלל מיוחד, הלל על מצווה. ככה גם האכילה היא בכלל אותה מצווה. המשנה בפסחים צדיהי אומרת שהפסח טעון הלל בהקרבתו ובאכילתו. הקרבתו ובאכילתו. מה שמה מזה? שההלל של ליל הסדר הוא הלל דומה להלל של ההקרבה, ככה היה אפשר לומר. כמו שבהקרבה זה ודאי הלל על מצווה, זה לא זמן אגדת הלל, זה לא כדרך אומרי אגדות הלל האחרות. ככה גם בעצם מה הלל בליל הסדר? זה הלל על אכילת הפסח. כמו שאמרנו קודם, כזית פסחא והללה פקה איגרא, שההלל הזה קשור לפסח. ההלל הזה קשור לפסח. להבין את זה. זאת אומרת, גם אם אתה אומר שהעלל הזה הוא עלל על מצווה, צריך להבין מה זאת אומרת עלל. לא על כל מצווה יש עלל. יותר מזה. בואו ניקח את הדוגמה, מה זה נוטלים ולהביהם ואומרים שיר. מה הכוון? שבזמן שאנחנו אומרים את העלל בסוכות, אנחנו מנענים בלולבים. האם העלל נתקן בשביל הלולבים? העלל נתקן בשביל מצוות לולב או הפוך? העלל הוא העלל של סוכות, העלל של ימים טובים, העלל הזה הוא מכלל י' ח' הימים, שיחיד גומר בהם את העלל, זה גם כל ימי סוכות. באה מצוות לולב, שדרך אגב היא דאורייתא רק ביום הראשון, ומדרבנן כל שאר הימים, והיא באה ומתבצעת בשלמותה יחד עם העלל. מדוע? משום שהתוכן של נטילת לולב הוא עלל. תוכן של נטילת לולב, אז ירנו עצי היה, כמו ראשון הירושלמי, זה נאמר מינועי הלולב. זאת אומרת, בעצם כך, יש מצוות לולב, מצוות לולב לא מתחילה מהלל, אבל כיוון ששלמות מצוות לולב זה שהלולב יהיה בחינת ממשיך את ההודעה שבקרבו של האדם, את השירה שבקרבו של האדם, שכל בחינת כל עצמותיו תאמרנה שמתגלה דרך הלולב, אז בעצם באה מצוות לולב להיות בשלמותה עם העלה. אבל העלל הזה לא נתקן בשביל הלולב. מה שאין כן פה, אי אפשר להסביר את העלל של הקרבת הפסח, אם לא, הפוך, שהעלל הזה, העלל הזה הוא בא בגלל שיש הקרבת פסח, לכן יש עלל. אז זה דבר מיוחד, זה לא סתם עלל של מצווה, זה מצווה שהיא רק המצווה הזאת. מצוות הקרבת פסח היא בעצמה תאונה עלל, תאונה שירה. אי אפשר לתפוס שישראל יהיו שוחטים פסחי ולא יגידו שירה. וגם אכילת הפסח היא בחינה שראויה לשירה, שירת הלל. אולי נביא את הדעה האחרת בראשונים, הר"ן מביא עוד דעה, יש פה בעצם שתי דעות. הדעה האחרת, הר"ן מביא בשם הגאונים, בעיקר רב הייגאון בתשובה, יש בזה בעצם גם אחיזה בבהג, ועוד ראשון. שהעלל הזה מבחינת שירה. ולכן, אבל דעת רבי גאון שבגלל זה לא מברכים על העלל הזה. למה לא מברכים על העלל הזה? כי הוא לא בתורת קורין, אלא הוא בתורת שירה. אז יש מחלוקת אם מברכים על העלל, לא, זה ודאי מחלוקת. אבל אני לא רוצה כרגע להיכנס לשאלה אם מברכים או לא, זו שאלה הלכתית מורכבת, אלא אני רוצה להסביר מבחינה רעיונית מה תפקידו של העלל, ותכף נראה, שההבנה בעניין הזה יכולה גם להסביר לנו באופן מאוד מיוחד את כל עניינו של ליל הסדר והזיקה שלו לקורבן פסח, גם בזמן הזה ובן מסוים. אז מה זאת אומרת בחינת שירה? הליל בחינת שירה. למעשה, כשאנחנו מסתכלים ורואים שהגברה בפסחים קופת זין עמוד א', שהיא עושה את הרשימה, זין עמוד ב', עושה את הרשימה של הימים שהיחיד גומר בהם את העלל, לא מנוי שם ליל הסדר. הוא לא כלול. הוא לא כלול. זה מוסבר גם לפי השיטה שזה הלל של מצווה, גם כן הלל מיוחד. לא כלול. אבל אחר כך כתוב שם, וכשנגלים אומרים אותו על גאולתה. זה יכול להיות כך שיש פה בעצם שתי בחינות. יש את הימים הקבועים שאומרים בהם הלל. אותם החגים וחנוכה. יש הלל שהוא בחינת שירה על גאולה. או שהגמרא עושה פסחים קופת זין. מתי אמרו את הלל? בישראל בשעה, אמרה שם נותנת דוגמאות, בשעה שעלו מים סוף. בשעה שיש גם כמה מצבים שהם כולם בעצם מייחד אותם בחינות של ניסים, שזה היה הזמן לומר את השירה של הלל. גם הגמרא מכנה את הלל, את הלל של ליל הסדר שירה. הגמרא אומרת בדף צדיה עמוד ב', מנעני מילי, אמר ביוחנן שרב שמעון בן יהוצדק אמר קרא שיר יהיה לכם כליל יתקדש חג. לילה מקודש לחג טעון הליל. לילה שאין מקודש לחג אין טעון הליל. הגמרא לומדת מזה שפסח שני לא אומרים באכילתו הלל, אבל ב הלל של אכילת הפסח נלמד מהפסוק עשיר יהיה לכם כליל להתקדש חג, שנאמר מפה לצנחרי. קודם כל זה מכונה שיר. יש מקום לראות את ההבחנה הזו גם בדברי הרמב״ם. הרמב״ם מביא, תכף אנחנו נסכם את החשבון הזה, הרמב״ם מביא במלכון חנוכה פרק ג', לא הלל של חנוכה בלבד הוא שם דברי סופרים, אלא קריאת ההלל לעולם דברי סופרים בכל הימים שגורים בהם את ההלל. 18 יום בשנה מצווה לגמור בהם את ההלל, אלו הם, הרמב״ם מונה את כל הימים האלה. שמונת ימי החג, שמונת ימי חנוכה, ראשון של פסח, יום עצרת, אבל ראש השנה יום הכיפורים, אין בהם הלל, ואל לא תקנו הלל בפורים וכו'. הוא מסביר למה. זה הרמב״ם מונה, והרעבד מסיק. מהרעבד, אמר אברהם, ויש בהם מסה מדברי סופרים, מדברי קבלה, השיר יהיה לכם כליל להתקדש חג. זאת אומרת, הרעבד מסיק על הרמב״ם, שהרמב״ם אמר שהלל הוא מדברי סופרים, אומר הרעבד, יש בהם מסה מדברי קבלה, השיר יהיה לכם כליל להתקדש חג. מה מסבירים האחרונים? סוד הזה נמצא בגריז. תשובה היא מה? באמת הרמב״ם לא מנע את ההלל של ליל הסדר, את ההלל של הקרבת הפסח, שעליהם מושג השיר יהיה לכם כליל להתקדש חג. זה בעצם מה שכאן מסבירים, בעצם אולי גם הרמב״ם מגיד מתכוון לזה. זאת אומרת, יוצא כך שבעצם יש ברמב״ם גם כן הבחנה, יש שתי בחינות של הלל. יש הלל שהוא מדרבנן, הוא בכל הימים הקבועים, בחגים, כל הזמנים המקודשים. יש הלל שהוא באמת בחינה שנלמד מהשיר יהיה לכם כליל להתקדש חג. הוא ההלל שכולל בתוכו את הקרבת הפסח ואכילתו, זה הרמב״ם מנע. במקומות אחרים הרמב״ם מזכיר את הלכות חמץ ומצה, לכות קורבן פסח. הזכיר הרמב״ם את ההלל הזה ששייך להקרבה ואכילה של הפסח, ההלל אחר. זה באמת מה שהרמב״ם מסביר, שזה באמת חלוק, שההלל הזה הוא עשה מדברי קבלה, הוא כאין דאורייתא, כאילו שער ההלל הוא הלל מדרבנן. גם הרמב״ם, ספר המצוות, כך יש רמז, שבאמת ההלל הזה הוא מדאורייתא. ההלל של הסדר מדאורייתא. מה תוכנו? שירה. הלל של שירה. שבשעה שנעשה נס, אומרים שירה. איזה שירה? בא מאירי במגילה דווקא, אומר שזה ההגדה של פסח. אומרת, השירה הזו שאתה אומר בהלל, ההלל הוא חלק מהגדה. המאירי אומר שההלל הוא בעצם חלק מחובת ההגדה. חובת ההגדה בעצמה מחייבת שנסיים את ההגדה עם הודעה לקדוש ברוך הוא. אז זה יכול להסביר מה? יכול להסביר את האכילה של הפסח שהיא קשורה להגדה של פסח. ההגדה של פסח נגמרת בהודעה. אבל מה עם ההקרבה של הפסח? לא יכול להגיד שזה חלק מההגדה. זה לא חלק מההגדה. אז צריכים כאן להגיד דבר מופלא, שבעצם המבחינת שירה שיש בהלל, זה מבחינה שבעצם שייכת למה שבליל הסדר אנחנו כאילו נגאלים ממש. זה לא רק הודעה על העבר, כמו בכל מיני אנשים שחייבים להודות, כמו בברכת הגומל או משהו, אלא ליל הסדר זה בעצם להיות נוכח בשעת הנס, מציאות הנס. בליל הסדר עכשיו יוצאים ממצרים. יציאת מצרים הייתה מעשה אלוקי שחצב אותנו למנוע שונם לא לעם. המעשה הזה הוא בעצם עיקר תוכנו הוא קורבן פסח. עשה של קורבן פסח זה כנסת ישראל. הבחינה העמוקה היא כך שבעצם הקרבת הפסח היא זאת שכאילו המעשה האלוקי שהופך אותנו להיות לא לעם לקדוש ברוך הוא. האכילה של הפסח היא בעצם שהמעשה הזה שהוא מעשה אלוקי גם נפגש איתנו, עושה אותנו ממש, עושה כל אחד ואחד להיות חלק מן העם הנבחר, עושה את המציאות הזאת. לכן אכילה, הקרבת הפסח ואכילת הפסח זוהי מין מציאות אחת שהיא שירת נס, אבל יותר משירת נס. זה לא שירה על נס באלמה, זה לא שירה על הצלה. זה, 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 זה שירת השירות. זה בעצם היסוד המהווה אותנו. זה יסוד כל, כל השירות, יסוד כל הקישור, כל סיבת כל ההיות שלנו לעם לקדוש ברוך הוא, היא בעצם קשורה. הקורבן פסח מבטא אותה באופן הכי כמוס, הכי מהותי, הכי עמוק והכי אלוקי. ולכן הפסח והשירה, השירה והפסח, זו מציאות אחת. הפסח והעלל, שהעלל הזה בעצם ממשיך, הלל חלקו מחולק לשניים. למה מחולק לשניים? לא הנתיבות ומעשה ניסים. חלקו הראשון על העבר, גם ברבנו דוד כתוב, חלקו הראשון על העבר, יש פה בתוך ה... אבל חלקו השני, הוא בעצם רומז למה שעוד לא מושלם. אז השירה של ההלל זה לא שירה שמסכמת רק את מה שהיה, זה שירה שמסכמת את מה שהיה, מכניסה לשירה הזאת גם את מה שעכשיו, וממשיכה את השירה הזאת מכוח מה שזוהי מציאות כל כך שלמה, כל כך חובקת בתוכה איתן, אותנו, אף אותנו, כל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, וכל אחד ואחד, וכל אחד מארבעת הבנים, הוא כולו שזור במעשה הזה. אז בעצם ההלל הזה הוא נמשך ככה עד הסיפה של ההגדה, עד הנרצה, עד המציאות האחרונה הזאת. כמובן אנחנו פה, אני צריך לדייק פה, אני עושה פה כאן איזה מתוך שאלות ששאלו הראשונים בדיון הלכתי בתירו של הלל הזה בליל הסדר. אני כאן בא ומחבר את הדברים באופן רעיוני דרך המשמעות הזאת של השירה. למעשה יש פה שאלות של ממש, שאלות נידונות. למשל תוספות אומרים בסוכה שנשים חייבות בהלל של ליל הסדר, למרות שבשער הלל הן פטורות, כי זה מצוות עשה שהזמן גרמה. הלל של הסדר כן חייב. למה? כי זה חלק מהגדה, חלק מהגדה או חלק מארבע כוסות. הנשים חייבות בזה, יש בזה נפקא מינה. או נפקא מינה למשל בשער הלל של כל השנה, אז הדין שמדם כמו בכל נוסח שאדם אומר, שאם אדם לא מבין מה שהוא אומר, אז אם הוא אומר בלשון הקודש, אז הוא יוצא ידי חובה אפילו אם הוא לא מבין. הוא אומר בשאר לשונות, אז רק אם הוא מבין. אבל בהלל יש מקום להגיד שעיקר העניין פה, אם זה בחינת שירה, אם זה בחינה של הכרה פנימית, אז זה ודאי שצריכים כן להבין מה שאומרים. ודאי אם זה חלק מהגדה. ואולי זה מסביר את המיוחד ששיר הלל בישיבה והלל בלילה, שכבר דנו שזה הגמרא במגילה אומרת שלא אומרים הלל בלילה. זאת אומרת, יש פה משהו מיוחד. אז בעצם אני כאן מסביר באופן מיוחד שהלל הזה מלווה את שירת היסוד המרוממת הזאת, שעם ישראל, עם לקדוש ברוך הוא, הוא עניינו של הלל. זה לא מנותק מהראשונים שכינו אותו הלל על מצווה, ועל כוחך זה הלל על מצווה. מה תירוש? הרי בעצם זה שבאמצע הלל נמצא אכילת המצב המרור, אז מה זה בעצם? כל מה שאנחנו אומרים שההגדה של פסח יכול מראש חודש, תרוד לומר, וכל לא יוצאים ידי חווה אלא בשעה שמצב מרור מונחים, פסח מצב מרור מונחים לפניך. ברור שכל ההגדה מוסבת על הפסח מצא ומרור, אבל באיזה מובן? האם זה מובן קישורי כזה? תדע לך, הפסח מצא ומרור זה גם כן מצוות שקשורות ביציאת מצרים. האם זה רק בתור הסבר למצוות האלה? לא יכול להיות, זה לא יכול להיות תנאי. מה שמה פה שמצוות ההגדה קשורה באופן תנאי לפסח מצה ומאור. למה? משום שמצוות ההגדה היא מצוות סיפור. מצוות סיפור מוכרחה להיות קשורה, זה שונה מהזכרה, סיפור זו מציאות. זה שליל הסדר הופך להיות כאילו מציאות של גאולה, דרך המצוות האלה, פסח, מצה ומרור, זה הופך את זה לכאילו מציאות של עכשיו. מציאות של עכשיו. ההלל על המצווה, כמו בהקרבה של פסח, זאת אומרת, ההלל קשור למצווה נעשית עכשיו. וזה אומר שהמצווה נעשית עכשיו, זה תוכנה, כל תוכנה הלל הזה. אז גם ההלל שנעשה באכילת הפסח, זה בא ואומר שאכילת הפסח מצה ומרור, כל תוכנו הוא אותו הלל. והלל הזה הוא מה? הוא באמת חלק מהאגדה. הוא הסיפה של האגדה. האגדה נשלמת באמצעותו. זאת אומרת, זה שהאגדה מקיימת באמירתה דרך ההלל את הטעון הלל באכילתו, את השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג, זה בעצם יוצר לנו מצב שכל ההגדה היא בעצם חלק מאותה שירה, חלק מאותה שירה, שאומנם מתחיל בגנות, מסיים בשבע, אז זו אותה שירה, שירה על המצווה, הלל, הלל על המצווה, הלל על, על, על הפסח מצה ומרור. כך צריך להגיד גם לפי הראשונים, שלא מנמקים כאן מבחינה הלכתית את החלוקה הזאת, שזה הלל של קריאה, זה הלל של שירה, על כוח אחרים גם כן הבינים, שבסופו של דבר החיבור הזה של ההלל עם פסח מצה ומרור הוא חיבור מהותי. אני חושב שבאמת זה יוצר כאן את הצורה השלמה הזאת, שאנחנו בצורה מופלאה בליל הסדר, ממש כולנו, כל אחד ואחד, כמו שהרב אמר בהתחלה, הזכרנו, כל אחד ואחד נכנס, כל אישיותו נכנס לתוך המציאות הזאת, שהוא חלק מהוויית עם ישראל, מה שהקדוש ברוך הוא עושה אותו עכשיו, הקדוש ברוך הוא עכשיו בחר בו, עכשיו בו וכל אחד ואחד מן המסובים כאן, הוא חביב לפניו, הוא כאן כיוצא, כנהיה, נהיה למה שהוא, כמו איזה גיור כזה עליון, כמו שהזכירו בפרשים, כאילו אתה מחדש נהיית עבד השם, נהיית, נגאלת, ויחד עם זה אנחנו אוחזים את המציאות הזו כפי שהיא גם מרחיבה את המבט למרחוק, רואה את התהליך הגאולה הזו הולך, הולך והולך. וכל העניין שמתחיל בגנות ומסיים בשבח, ולא סתם הודעה למה זה באמת. נגיד נטו, מה שצריכים להודות לקדוש ברוך הוא. אלא מתחיל בגנות ומסיים בשבח, זה אומר, זה לא סתם. יש פה תוכנית. התוכנית הייתה צריכה בהתחלה את הגנות. כמו שהרב מסביר, המתחילה עובדה ועזרה היו אבותינו. או מתחילה עבדים היינו פרעה ממצרים, הצדדים האלה, שעברנו אותם בהכרח. בתוך ההיסטוריה שלנו הם צדדים שישמשו אותנו אחר כך כשאנחנו נהיה עבדי השם. כל הצדדים האלה יופיעו במתכונת העוצמתית שלהם. העניין של העבדות ודאי אנחנו מכירים, הוא יצא לפועל בעבדות חיים שהיא חירות חיים, עבדות מלאה לקדוש ברוך הוא, לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא בכל מובננו, בכל מציאות חיינו. גם העניין של עובדי עבודה זרה, הרב מסביר, שזה עניין של שהוא חיים מיוחד אל רצון כזה להתקרב לבורא בכל מיני צדדי חיים, שכמובן כל עוד לא מבינים את ההופעה האלוקית, כל זה כמובן עבודה זרה וכסף וריחוק, אבל כל הכוחות האלה, כל הכוחות החיים האלה, הם כולם ירחמו, יעלו בקדושה כמו שהרב מסביר. אז ככה אנחנו פה באמת מאירים לפנינו את הדרך. השיר של ליל הסדר הראשון, שיר, דרך כלל שירה, השיר יהיה לכם, שיר ראשון זכר, זה מה שמוזכר בגאולה האחרונה, שלא יהיה לה הפסק, שהיא באמת בחינה קבועה, וכל הגבולות שקדמו היו בחינת נקבה, כמו שזה שאומרים, שזה היה חלקי עד הגבולה השלמה והחלקי שלה. אני חושב שבהסתכלות מכאן, במציאת מצרים, אל סוף החג, שירת הים, אל קריאת ים סוף, אנחנו יכולים לראות את כל התהליך שלו. בעצם בקריאת ים סוף, אני קצת משלים את הזווית על קריאת ים סוף, למה זה גמר המעשה של יציאת מצרים? משום שבקריאת ים סוף אנחנו למעשה בגופנו פועלים את הניס. מה ההבדל בין יציאת מצרים של ליל הסדר לקריאת ים סוף? בליל הסדר הכל מעשה השם. אני ולא מלאך, אני ולא שרף. אנחנו זוכים שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו. הקדוש ברוך הוא עושה את המהפכות. הקדוש ברוך הוא הורג את הבכורות. הקדוש ברוך הוא הופך אותנו לא לעם. הקדוש ברוך הוא בהינף יד הוציא אותנו מעבדות לחירות, מעבדים אל דגלים. ים סוף, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעבור בים, שאנחנו בגופנו ניכנס לים ומכוח זה הים יבקע. ובקריאת ים סוף נשלם התוכן של מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות אותנו עם קדוש, שהנה הנה אנחנו באמת קדושים, אנחנו מחוללים, כל הטבע משתנה כשאנחנו נמצאים בשביל, כל הטבע מתהפך, אנחנו מציאות של נס, אנחנו בתוך הים, הוא מטביע את כל מי שמרחיקות מאיים עלינו וגואל אותנו מתוך, כמובן הכל נס אלוקי, אבל הנס האלוקי כאן חייב איכשהו את השותפות שלנו, את המעבר שלנו, את מה שזה בסופו של דבר נחתם ונחקק במציאות החיים שלנו כתוכן חיים, מזקוף קומה, מקודש, עליון, נשגב. ובעצם זוהי התמונה שחובק לנו חג הפסח בכלל. מתחילים בשמי שמיים. אנחנו מתרוממים אל מעשה השם הגואל אותנו. אנחנו מוזמנים להיות חלק מקורבן ההוויה היצירתי של עם ישראל, קורבן פסח. וחותמים את החג בשבי של פסח, שבו הייתה קריאת ים סוף. זוהי בחינה של כל המציאות הזאת נשלמה. מבחינת ישראל, מבחינת מציאות החיים שלנו, כעם לקדוש ברוך הוא, יצא וגם ממנה נתנתקה הסכנה של מצרים באופן שלם. הבחינה הזאת היא בחינה של שיר השירים, היא בחינה עליונה, היא בחינה של קרבת השם הקדוש, לעם ישראל באופן בלעדי, באופן טוטלי, באופן מוחלט, ו... זה בעצם הדבר שצריך למלא אותנו יותר מהכל. ואנחנו באכילת מצה, למעשה כל משך החג אנחנו מטמיעים את היסוד הזה בתוכן של חיים באכילה. המצה למעשה יש בה את כל התכנים האלה. אמנם שורש הדבר הוא הפסח. פסח שייך למעשה השם. המצה זה יותר הבחינה של ההתקבלות אצלנו. המצה. המצה, לחם עוני. מה זה לחם עוני? לא דווקא צריכים להיות מסכנים כאלה. הפוך. לחם עוני, זאת אומרת, אין בו דברים מיותרים. הוא... הלחם מביע את עצמו. הלחם עוני הוא ביטוי למה שאנחנו צריכים להיות את עצמנו בפסח. אנחנו בהופעה של הטבע שלנו, טבע החיים שלנו בעצמו, בלי השפעות חיצוניות, בלי כל מיני הרכבות של יד אחרים המשפעת עלינו, יד חומר שמשפיע עלינו, אלא הטבע, טבע החיים המקודש פורץ. זה בחינה אחת, לחם עוני. יש בחינה אחרת, לחם חיפזון. בחינת חיפזון, בחינת החיפזון, זה אומר שהמצא היא מבטאת את הניסיות שבחיים שלנו. הכל מהר, הכל מעל הזמן, הכל לא משועבד ככה, הכל מה מסביר מה מגבור. לא משועבד, נצחי, עליון, ניסי. מבחינה השנייה, מבחינת נס. והבחינה הזאת היא עושה אותנו בעצם בתוכן החיים האלוקי שלנו, המופלא שלנו, שממנו אנחנו, כן, זה בחר בנו כל העם, כולם כל התורה, מפה מהיסוד הזה, אנחנו שואבים את הכוח לכל התורה, מצוות שאנחנו, כל זה בעצם זורם בנו, מקרבנו בעצמו, הוא שייך אלינו, הוא מהות החיים שלנו. מפה זה נקנה. אז אם באמת בליל הסדר אנחנו עושים מעבר כזה מהמעשה האלוקי המסגב הזה, שזה למעשה עובדת החיים שלנו, שאנחנו בעצם בטבענו שייכים לטבע אלוקי, לטבע חיים מרומם. אז אנחנו צריכים להבין למה באמת בגאולה האחרונה, אני מסיים על נקודה הזאת, למה בגאולה האחרונה דווקא כתוב לא בחיפזון תצאו, כן, הרב עומד על זה, ובאמרי הראייה, למה דווקא גאולה האחרונה עניינה לא בחיפזון, עניינה שגאולה האחרונה קימה קימה. למה? לכאורה היינו צריכים לשאוף כמצאתנו מארץ מצרים, הקדוש ברוך הוא יראינו כמצאתך מארץ מצרים, יראינו נפלאות בצורה דומה, למה באמת זה כך? אלא ברור שהדגש בזמן הזה, אלא שוב, בטבע החיים הזה שלנו, החידוש בגאולה האחרונה הוא באמת יותר לבחינה מזכירה משהו מהספר של החג, משביעי של פסח, מהצד הזה שכל זה ממש מציאות חיים שבהכרה מאיתנו, שאנחנו בעצמנו יודעים לבנות את סדר החיים הזה שבו אנחנו בנויים במערכת של עצמאות בארצנו, מערכת של בניין חיים שלם, וכל המעברים שקשורים ביציאה מהגלות אל הבניין השלם הזה, הם בעצם באים לקחת את כל תוכן החיים ולעשות אותו ערכי, אלוקי, יחד עם מה שהוא באמת טבעי, הוא בהכרה, הוא בלימוד, להעלות ולרומם את כל תוכני התורה, כל תוכני החיים, להיות נקבעים במרץ החיים שלנו, בהכרה, בגודל החיים, במובן האידיאלי השלם של החיים שלנו. ולבנות את זה, את החיים, כחיים בריאים, חיים אידיאליים, חיים מאירים, עצמאיים, אחרי הרבה שנים, שזה יהיה בעצם ניכר ועמוק בכל רובדי החיים, בבניין הכרתי, לא בנס, נס סבובן מסוים, עדיין נשענות על הקדוש ברוך הוא, אלא בצורה מבוגרת והכרה בבניין, זה מאפיין את הגאולה שלנו. כמו שהרב אומר באמת, כתינוק נולד, אז יותר מודגש, יותר מרגיש את ההשגחה הנפלאה שסובב וחובקת אותו על דרך האמא, דרך ההורים, הוא מרגיש שהמציאות מלאה חסד, שהמציאות כולה מלאה חיוב, והמציאות, הוא אהוב בתוך המציאות, ויש לו מטרה בעולם שלכם, באמת הוא משמח כל כך, הוא כל כך בא לאיך, הוא לומד להכיר את, את גודל תפקידו דרך ההישענות על עולם. ככל שהוא מתבגר, ככל שהוא מתגדל, אז הטבע האנושי הוא שאדם באמת יכיר ויזהה את הערכים האלה, ואת התפקידים האלה, ואת האידיאלים האלה, בתוכן החיים שלו באופן עצמאי, באופן שהוא בעצמו מוביל אותם, שהוא בעצמו בהכרה המלאה בורא אותם. היסוד הזה כמובן, זה השלמה, זה השלמה של יציאת מצרים. זה השלמה, זה הגמר מלאכה, זה התפקיד, זה הייעוד. לכן ביציאת מצרים נאמר, יהיה אשר יהיה, שבאמת ביציאת מצרים אדם הכי, שהגאולה האחרונה תערים אותנו למדרגה יותר גבוהה, יותר שלמה. הרב אומר שבאמת ליל הסדר מקפל בתוכו ממש בצורה הכרתית את שתי הקומות האלה. את הקומה הראשונית האלוקית וגם את הקומה שמהווה התחלת לא רק לניסים של הגאולה האחרונה, לא רק לישועות שהקדוש ברוך הוא יעשה איתנו בגאולה האחרונה, אלא גם לאותה קומה שניבנה, שיציאת מצרים תהיה אצלנו טבע חיים, טבע חיים, גודל החיים יהיה ניכר, יהיה ברור, יהיה עוצמתי, מישהו צריך להיות. זה חלק בלתי נפרד מתוכן הגאולה, תוכן הלילה. לכן הרב אומר באמת שיש פה הרמז של כל ימי חייך לרבות ימות המשיח, מה שמוזכר, שבאמת הכל יכין את התוכן הזה, את המציאות הזאת, שאנחנו הולכים, מתקרבים אליה, הולכים וזוכים לה. בעזרת השם צריך לקוות שאנחנו כולנו, מתוך העבודה העצומה של ביאור חמץ, וההתרחקות הקיצונית מכל משהו של חמץ, נזכה להיות ספונים לגמרי. בתוך ההיכל הפנימי להיות לגמרי לגמרי בחינה, בלא שום חציצה ולא כל דהו של חציצה, להיות בחינת נגלה למלך מלכי המלכים וגאלם, הקדוש ברוך הוא יהיה בחינה של עצמית בנו, גמורה בתוכנו, ומתוך זה נדע גם לקחת את המציאות האלוקית הזאת שאליה אנחנו מתרומים ואליה אנחנו זוכים, גם להמשיך בתוך כל מערכות החיים, בבניין של בריאות, בניין של שמחה, בהופעת חיים, כמו שפסח הוא חג האביב, בהופעת חיים משוכללת, שכל ההופעה הזאת, כל הכוחות ההכרתיים שלנו, כל השמחה שבנו, היא כולה תהיה ממשיכה ומוציאה עוד מן הכוח אל הפועל את החיים הנפלאים האלה שאנחנו זוכים להם. יציאת מצרים.